אני רוצה ככה, מי שמעוניין, אני לא מחייב, לפני בתשנ"ב, זה אומר לפני 15 שנים בערך, הוצאתי לאור פירוש שאני כתבתי על מסכת אבות, את הפרק הראשון שהקלדתי, עבדתי על הפירוש הזה 4 שנים בערך, כאשר הפירוש בנוי על כל משנה, שיש בו גם עניינים שבנגלה, וגם עניינים שבסוד. עבדתי עליו בערך 4 שנים, לאחר מכן נתתי לו לכמה אנשים שהיו בקיאים בעניינים, וביקשתי מהם שעשו הגהה, קודם כל לראות, שאני לא טעיתי, שיעברו על זה. לקח הרבה זמן עד שקיבלתי את זה חזרה, עוד איזה תקופה, וזה יצא לאור. יצא לאור, הוצאנו כמות מכובדת של עותקים, אבל לא יודע, ברוך השם, זה נגמר מהר מאוד. ומאז ביקשו ממני הרבה פעמים להוציא את עוד פעם, ואני בגלל תרדות הזמן ואלף ואחת סיבות אחרות לא עשיתי את זה. לפני תקופה קצרה, שבוע וחצי, שבועיים, מישהו ככה לחץ אותי מאוד מאוד להוציא דעות פעם. ולמה רק פרק א'? כי השאר נמצא אצלי בכתב יד, אין לי זמן להקליד. ואז ישבתי השבוע וערכתי מחדש את פרק א', עברתי שוב פעם על כל הפרק הזה, בדקתי שוב פעם לראות, כי לאחר ההוגעות הקודמות הייתה לפחות משנה אחת, חלק מפירוש אחד, שהתגלה כלא לא, לא בסדר. כלומר, היה שם טעות בחישוב של השמות הקודש, ושמנו לב לזה רק אחרי שכבר הכל יצא. אז תיקנו גם את זה. והבאתי לפה, אני ככה, עכשיו זה ערוך בצורה אחרת, עם מי שמכיר את הקודם, אז ידע שזה היה בצורה של שורות, 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 שורות. הפעם זה עבר שינוי, זה עם עימוד מחדש, מחולק לפסקאות, המקורות למטה, עם מספרי עמודים כמו שצריך. אז זה, מי שמעוניין, ופה אחר כך אפשר לקחת כל אחד, מי שמעוניין. ויש פה, לצערי הרב, כבר לא זכיתי לקבל הסכמה מהאדמו"ר, כי כבר לא, הוא לא היה בחיים. אבל בעזרת השם, נקווה, יש פה הסכמה מהרב ליאור שעבר על הדבר הזה.
הוא נתן לך הסכמה הזאת.
כן, זה אני יודע, ועכשיו זה יוצא להראות פעם, יש לנו מחשבה קצת להרחיב, אבל כרגע זה עבודה של שבוע ימים, לערוך את זה מחדש ולעבדוק ולקרוא מחדש, ברוך השם שזה נמצא פה. יש פה סך הכל 10 עותקים, לא הכנתי יותר. זה רק לנו, לקבוצה שלנו, שלומדת. אז מי שמעוניין, ייקח, מי שלא, לא ייקח, אני לא, אין לי שום פדח. מי שרוצה, מוזמן, מי שלא, מוזמן, אין שום בעיה. אנחנו, מה? אפשר להעביר את זה, כן, ואפשר גם להגיד שמי שרוצה להזמין, שיזמין אצלי, ואני אצלם לו ויוכל לשלם כמה שזה עולה, ויקבל.
כמה זה עולה?
לא עכשיו. תלוי מי המזמין. לא, תלוי מי המזמין. אין פה מחיר אחיד. אם זה בחור שיושב כל היום בישיבה, אז הוא ישלם משהו סמלי, ואם זה אדם עובד, הוא ישלם קצת יותר, זה צריך להיות אגון פה. זה לא חנות ספרים. אז לכן, אני לא רוצה להגיד מחיר, תלוי באדם שפונה ומצבו. אם אדם עובד וגם לא מרוויח מספיק, וקשה לו גם ככה, אז ישלם משהו סמלי, אופה, לא נקבע מחיר. דברים כאלה, אנחנו לא קובעים מחיר, אני לא חנות ספרים. אם זה היה הולך למפיץ וחנות ספרים, אז הוא היה קובע מחיר. טוב. לפני שאנחנו נתחיל בשיעור פרשת השבוע, כמנהגנו, אנחנו היום ביוד כסלב. יוד כסלב, צריכים ללמוד מה אנחנו מקבלים היום בכלים להכנה לאורות חנוכה. אנחנו אמרנו שדרכו של הרבי היה לומר משהו. כל יום לפי התאריך שלו, איך מתכוננים לחנוכה, היום יוד כסלב. נו, היום יוד כסלב. אבל לפני זה אני רוצה שהשיעור שלנו היום יהיה מוקדש לעילוי נשמת כבוד קדושת האדמו"ר, רבי יששכר דוב, בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק הקדוש לברכה, שנפטר לפני שבוע, האח של האדמו"ר שלנו, נפטר בבני ברק, לאחר מחלה ארוכה, הסתלק לעולם האמת, היום קמו, ושיהיה מליץ יושר על עם ישראל, וקדוש ברוך הוא גאל אותו מייסוריו, סבל, תקופה ארוכה מאוד, שנה וחצי, הרבה זמן. אנחנו יודעים, הזוהר הקדוש כותב, שנשמות של צדיקים שהן עולות לעולמות העליונים, הם מנקים את האוויר, כך אומר הזוהר הקדוש, מכל הקליפות ומכל הטומאה. לצערנו הרב, בחודש האחרון נפטרו צדיקים אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. האחרון, כמו שהזכרנו עכשיו, רבי יששכר דוב, זכר צדיק לברכה, הרב מרקוביץ', נפטר לפני שבועיים, היה ראש ישיבת קרלין בירושלים. גאון עולם.
ראש ישיבת קרלין?
כן, בירושלים.
זה שהיה מגיע לחברו?
הליטאית.
לא, הליטאית, לא החסידית. הלך לעולמו הרב וולבר, בשו"ת צית אליעזר. גם כן. הכל ממש בחודש האחרון, גדולים וענקים, הסתלקו לעולם האמת. כדי לנקות את האוויר מהטומאה הגדולה. מקווה בעזרת השם,
נשאר משהו.
כן, שהפטירות שלהם, הסתלקות שלהם מן העולם הזה, באמת ינקו את האוויר כך שאור החנוכה שיבוא אלינו מהרה, באמת יהיה אור שבעת הימים, אור גדול. כמו שאנחנו אומרים בחנוכה, אנחנו אומרים יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמונים. אבל אנחנו בסוף אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בפזמון הזה, שאנחנו רוצים את שבעת הרועים. זה יאיר לנו בזכותם. אני רוצה שהשיעור גם יהיה, נקדיש אותו לרפואת יאיר ניסי בן רוני בת ציון, תינוק, ברוך השם זכינו לשמוע שהמצב השתפר, זה תינוק שמצבו קשה מאוד, כן, מצבו קשה מאוד, אז ברוך השם, השתפר, אז אמשיך להתפלל. היום קיבלתי בקשה להתפלל גם לרפואת קלה צעירה, צריכה להתחתן עוד מעט, בעוד כמה חודשים, ופתאום מתברר, גילו אצלה את המחלה הנוראה, שמה ענת אור בת בלה, שהשיעור הזה יעמוד לרפואתה, שתזכה לעמוד בחופה. אנחנו יודעים, שתזכה לעמוד בחופתה, בחורה צעירה, ושבאמת תוכל לסמוח עם בעלה, לבנות בית נאמן לאורך ימים ושנים. ובכלל, כל מי שזקוק לישועות, מלחמות, זרע שקיימה, פרנסה, בריאות, שבזכות הצדיקים שהתעלקו לעולמם בחודש הזה, יעמוד להם יחד עם כל עם ישראל כולו. כשאנחנו מדברים על יוד כסלב, למעשה אנחנו מדברים על חף כסלב. מה ההבדל? יוד, אנחנו יודעים, כותבים יוד ואו דלת, גימטרי החף. כלומר, העניין של יוד כסלב, קודם כל היוד, עצמה. אדם כזה רוצה להכין את עצמו ביוד כסלב, צריך לעבוד על מידה אחת, שהיא ממש ממש הפוכה מהאות יוד. היוד היא האות הכי קטנה שיש בשפה העברית, באות יוד. יוד, היא האות הכי קטנה שיש. אבל, אמן. אנחנו אומרים יוד, זה גם יוד שבשם, מורה לנו על מה? לעולם הגבוה ביותר. האצילות. ואין אף אחד יכול להגיע למדרגת ידיעת האצילות, במה שכבר אנחנו יכולים טיפ טיפה אולי לדעת, אם הוא מגדיל את עצמו יותר מאוד יוד. יוד מורה על מידת הענווה. יוד מורה על קטנות. לא קטנות של מוחין. ברוך הבא. לא קטנות של יאוש. בוא לפה, תביא כיסא ושב פה בבקשה. לא קטנות של ירידה בעבודת השם. זה הבן שלי. לא קטנות בקיום המצוות. היוד הקטנה אומרת לאדם, אל תהיה גאוותן. מאיפה לומדים את זה? קודש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יוצר הכל, מסובב הכל, סיבת הכל, מתחיל את שמו באיזה אות? יוד. צריך יותר מזה? אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה רואה? אני מנהיג את הכל, ואני מתחיל בקטן. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, שם אתה מוצא ענוותנותו. הכלים שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, ובפרט בימי שישי, שנפל לנו עכשיו, ביוד כיסלב, אנחנו יודעים שבימי שישי יש מישהו אחד שמרקד בבית. האישה לא, כי היא עסוקה בעבודה. גם הבעל לא. או שהוא בעבודה, או שהוא בבית. ואז הוא לא כל כך יכול לרקד. כי אשתו כמובן אומרת לו, קוראת לו. הוא נמצא במחשב, בוא רגע. אז לא הולך, הוא מתרגז. הוא עושה את זה משהו אחר, בוא רגע. הם לא מרקדים שם. מי שמרקד שם זה בדיוק היצר. הגאווה. יצר האדם, הגאווה שלו, המחשבות שלו על עצמו, מרקד ביום שישי ריקודים סלוניים, לבד. אבל מה זה? הוא מבעיר בית, הוא יכול להבעיר בית, יכולים להיכנס לו עלינו לשבת כאוסים וריקודים. על מה? על דברים שלא לא כאלה גדולים. לא שמצווה לכעוס, אבל בערב שבת זה כאילו זמן, מבחן גדול. עד מחר שנצטרכים להשתדל מאוד מאוד לעשות הפוך, להקטין את עצמנו, להיות בבחינה הזו של להיות קטנה, להיות כיסלב. ואז יהיה גם יוד שזה קטן, גם יהיה טוב לכיס, גם טוב ללב. כיסלב. כיס ולב. אדם צריך להקטין את עצמו. להקטין את עצמו, אני רואה שגם יש פה אנשים שאמורים לקבל אורחים השבת. אז צריכים להתכונן להם, לחכות להם. ו... לעשות את זה לאט לאט, בשלווה, יש לחץ יותר בבית, יש אורחים, אנחנו יודעים שבאים אורחים, אז מוסיפים, עושים כל מיני דברים. אז יותר ולדעת, כן, הולכים לקבל אורחים, הולכים לקבל פני שכינה. אז איך אפשר לקבל פני שכינה אם שעה וחצי קודם רבנו וכעסנו וצעקנו והיינו במתח? לא, יוד. יוד כיסלב הוא יוד שרומז לנו להיות פחות גאוותנים, פחות כירוסים, פחות להחזיק מעצמנו, יותר להידבק בקדוש ברוך הוא, ביות של השם, במקום הכי גבוה. איך עושים את זה? בפשטות. אדם צריך תמיד שהוא מסתכל על מישהו אחר, וזה אולי אני אגלה לכם סוד. כשבאים לדבר עם אנשים, שבאים אליי אנשים לדבר או להתייעץ, אז יש לי איזה משהו שקיבלתי מהרבה, שאני מערער בו. לפעמים זה לוקח יותר מהר, לפעמים לוקח קצת יותר זמן, אבל אני בשלב מסוים לא מדבר אל האדם, כמו שהוא מופיע לפניי, בבגד שלו. אנחנו עובר לדבר בשלב מסוים אל מישהו באמת, אל הנשמה שלו. איך אני יודע שהצלחתי? איך אני יודע שקיבלתי סייעתא דשמיא? איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא עזר לי בזכות הרבי? אני מרגיש שהשפה משתנית. אתה מתחיל לדבר עם בן אדם, אתה מדבר בשכל שלך. ואז הוא מתנגד, הוא מתווכח. ולאט לאט, פשוט אתה רואה שהוא מקבל את הדברים. וגם אם הוא לא כל כך מסכים, הוא אומר את זה בסגנון אחר. זהו. אתה, הנשמות מדברות, לא הבשר, לא הכלים, אלא האור עצמו. הנשמה האלוקית. כולנו בעלי נשמה אלוקית. נפש אלוקית לכולנו יש. אך כשאנחנו באים לכעוס מחר, במיוחד, כל יום שישי זה ככה צריך לעשות, אבל מחר במיוחד, כי זה הכוח להאיר את נרות חנוכה מיוד כיסלב, רוצים עם זה מה שנקרא, עם חבילה, הכנה. תסתכל רגע על מי שמדבר איתך. קודם כל זה אשתך. אתה בחרת בה. אתה אמור לאהוב אותה, לא? איפה זה נעלם? זה אחד. שתיים זה בשכל. שתיים אם זה כבר קשה, בגלל שהרבה שנים כבר נשואים, ונו נו... אהבתי, נכון, זה היה בחתונה, כבר התרגלתי וקיימתי מה שנקרא אהבה. אהבה גימטריה אחד. אנחנו כבר מרגישים מאחד, גמרנו, זה כבר לא כמו היה פעם. אני אגיד, רגע, יש לה נשמה אלוקית. אני לא מדבר על איזה חתיכת בשר מעלך. יש מולי ייצוג של הקדוש ברוך הוא, יש בתוכו נשמה אלוקית. אם אני כועס עליו, אז אני כועס על מי? למעשה? על הקדוש ברוך הוא, כי זה בשר, זה בגד. זה לא יהיה, זה לא הוא. זה בגד. אז להרגיע, להשאות אווירה של שמחה. להראות אווירה יותר נעימה, פחות מתח. מי שיש לו גרון טוב ויודע לשיר, אז יש שיר. שאשתו קוראת לו, הוא מתרגל, נתחיל לשיר. לשיר, לא יודע, יכול לשיר שירים של שבת, אולי אזכיר לו שזה שבת. ועד להירגע, להרגיע את הבית. זה ההכנה של להיות כיסלב, להקטין, להקטין את מידת הגאווה, להוריד מהערך העצמי מול מישהו אחר. כמו שאומרים בחסידות, לאדם יש שני עיניים, אחד לראות מה שלא בסדר אצלו, והשני לראות מה הכי בסדר אצל השני. זה שני עיניים. אז לכן, יהי רצון באמת שנזכה לעשות את הדברים בפועל, ממש. נעבור לענייננו אנחנו.
אני יכול לצטט אותך מחר?
בוודאי.
כשאני אתחיל לשיר?
אתה יכול לשיר. כן, כן, כן. ואם השכנים יברחו מהבית, תגיד להם שאתה מזמין אותם לרקוד ולשמוח איתך. פרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא, קודם כל במשמעות השם שלה, מעוררת בנו מיד הבנה בסיסית. יוצאים, הולכים. אני נמצא במקום א', ואני יוצא למקום ב'. כלומר, מעצם הפרשה אנחנו כבר לומדים שיש שינויים בחיים. החיים הם לא סטטיים, הם לא קבועים, וכל הזמן אדם יוצא ממצב אחד למצב שני, ממצב אחד למצב שני. החיים הם מהלך של יציאות. אדם יוצא, אדם נכנס. לכן אולי באמת מעניין, אני לא יודע מי שם לב, אולי כן. הגמרא במסכת שבת פותחת באיך? יציאות השבת. ואנחנו יודעים שהוצאה מרשות לרשות זה המלאכה לפי הסדר האחרונה. יש דיון מדוע תנא דווקא התחיל ביציאות השבת. תלוי עכשיו מפי אנחנו הולכים. על פי התוספות, על פי הרשב"א, שזה עניין יותר הלכתי, רעיוני, או על פי חסידות. אנחנו עכשיו בשיעור חסידות. אנחנו נדבר חסידות. יציאות השבת 2 שם 4. ככה מתחילה המשנה. זאת אומרת, למעשה אנחנו רואים שמה מוציא את השבת מהאדם? 2. שלמעשה זה 4. אדם יכול להיות בשבת ולא להיות בשבת. להפסיד את השבת. יש מידות שהמשנה מבארת שהם של זרעו של אברהם. אתם זוכרים אותם? בואו נתחיל. עין טובה. איך ממשיכה המשנה? עוד מישהו זוכר?
נפש
שפלה. יש עוד. רוח נמוכה. נכון? שלושה דברים. נכון? עכשיו שימו לב. האם יש פה חסר לנו ממה שהגמרא, המשנה אמרה? 4, נכון? מה הדבר האחרון שדיברנו עליו לא מזמן? כעס. מי שיש בו אומר את המשנה, שלושה דברים אלו, מזרעו של אברהם. מי שאין לו אותם, כלומר הפוך מהם, שזה עין רע, נפש רחבה, אני ואפסי עוד. ויש רוח גבוהה, הוא מתלמידיו של בלעם. איזה הבדל. כל כך ברור, כל כך קל. לא אומרים שהוא בנו של בלעם. אבל הם התלמידים שלו. הלך בדרך לא נכונה. ולאן זה מוביל? למידה הרביעית שיש המשנה במשבת מדברת עליה. מידת הכעס. כי כל העובד, כל מי שמחלל שבת, כאילו כופר בכל התורה כולה. הוא כופר במציאות הבורא. עובד עבודה זרה. לכן נורא מעניין. כל הכועס, אחרי כובד עבודה זרה. יציאות השבת הם 2. גאווה וכעס. עין טובה יכולה להיות רק אצל מי שלא גאוותן. 2, אבל הם 4. 4 מידות.
שנפש רחבה, עין
רעה. אמרנו ככה. נפש עין טובה, נפש שפלה, ורוח נמוכה, זה בניו של אברהם. הרביעית הכעס, כי זה מוביל לכעס. המשנה לא מדברת על זה, המשנה מדברת על 2 שם 4. השתיים מהם השורש שלהם? עין טובה ומידת הגאווה. זהו. הארבע זה ארבע מידות האלה, שהמשנה בעבוד מדברת על שלוש, והתוצאה שלהם זה כעס. מי שרוצה לצאת מן השבת, ולהפסיד את קדושת השבת, שיהיה מתלמידיו של בלעם. הוא בוחר. מי שאנחנו בוודאי רוצים להיות מבניו של אברהם אבינו, אז אנחנו נתרחק מכל מה שמרחיק אותנו מאברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו יודעים, שנקרא אברהם, רמז, לרמח איברים שבאדם. ואנחנו יודעים שבקריאת שמע בשער הכוונות, מי שיודע לכוון בכוונות הארי והרשש, יש שם עניין של רומח, שאינו מכוונים כדי לטפל בקליפות, בתומה, ובכוח רמח. מילת רומח, רומח זה כלי מלחמה. לכן ביצא, אדם צריך לדעת שכל הזמן הוא במצב של יציאה, ממצב למצב, והכל בשליטתו. ויצא יעקב מבאר שבע, 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 הכל בסדר, שבע תחתונות מצוינות, הכל במקום, חסד, בורה, דיפרת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, איזה יופי. לתקן עולם, הכל בסדר. הוא יוצא משם, כי גם הצדיק הגדול ביותר, כך מקובלנו בעל שם טוב, ומתלמידיו, לא יכול לשמור בקביעות על המדרגה שלו. כך אומר הסבא מקומרנה. אלא גם לא יש ירידות. אמנם הירידות שלהם בעינינו זה צדקות גדולה. אבל בעיניהם זו נפילה גדולה. אבל אי אפשר לשמור כל הזמן על אותה רמה רוחנית גבוהה של דבקות בשם. אנחנו רואים את זה גם אצל יחזקאל הנביא. יחזקאל אומר בנבואה, והחיות רצו ושוב. בחסידות אומרים והחיות רצו ושוב. אי אפשר כל הזמן. כי אנחנו בני אדם. לא יכולים כל מה להיות במדרגה העליונה של מלאכים. יש לנו נפילות. יש יציאות לאדם כל הזמן. אבל אם היציאה היא כדי ללכת לחרן, ואנחנו יודעים מראש שאנחנו עכשיו נפלנו, ואנחנו הולכים לחרון אף, מה הפתרון? רבותיי, אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. אדם רואה שהוא נופל, מה הוא עושה? מה הוא עושה באותו רגע? הוא צריך לצעוק, אוי, אבא, תעזור לי. ויפגע במקום ההוא. יעקב אבינו מרגיש שהוא יוצא לחרן, עכשיו הוא נפל מהמדרגה שלו. יוצא מקדושת ארץ ישראל, יוצא מבית אבא, עוזב בבית המדרש, בורח להציל את נפשו, אנחנו יודעים שהבן של עשיו רודף אחריו להרוג אותו, כי מצד אבא. אין לו זמן להתפלל בדיוק מה יריב בדבקות. הוא צריך להיות כמו בן דורסאי. לרוץ מהר, 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 כי אחרת זה פיגוע נפש. ויפגע במקום. מרים עיניים למעלה, אומר, קדוש ברוך הוא, אבא, תציל אותי. אני צריך אותך עכשיו, יש לי נפילה. צריך אותך. אנחנו יורים, בהמשך העניין הזה, ויפגע במקום ההוא ואלוהים שם כיווה השמש. ואז יש מראות החלום, אחר כתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. הוא ממשיך ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. בואו רגע נסתכל, לפני שנתמקד בעניין של בית אלוקים. מה נורא המקום הזה? כשאנחנו מדברים על משהו נורא, אנחנו בדרך כלל מתכוונים למשהו כל כך גרוע, שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר אותו. אומרים, זה נורא. אבל מצד שני, אנחנו רואים שאנחנו מדברים כלפי קודש ברוך הוא, אנחנו רואים בתפילה, האל הגדול, הגיבור, והנורא. זאת אומרת, הנורא זה מקום של אין מילים. אין יכולת להגדיר. אז אני אומר, זה נורא. או לכאן או לכאן, אבל זה נורא. אין לי מילים להגדיר את המציאות הזו. לכן צריך לחשוב. מה זה? מה נורא המקום הזה? מה היה כל כך נוראה אצל יעקב אבינו? מה כל כך הבהיל אותו שם? מה כל כך זיזה אותו שם? מה כל כך גרם לו להגיד, אין לי מילים להגדיר את מה שאני עובר עכשיו. מה שעברתי. כי הוא קם. התעורר, מה החלום? אמר, מה נורא המקום הזה? בואו נראה. המדרש בילקוט שימוני אומר כך, וכרגיל במדרש אנחנו יודעים, בדרך כלל המדרש נותן איזה פסוק שלכאורה אין לו קשר, אנחנו צריכים לחבר את הקשר ולהבין. אומר המדרש בילקוט שימוני, וכן הוא אומר, הנני שב שבות אוהלי יעקב, והלכו גויים רבים, ומסיים שם אל בית אלוקי יעקב. פה מדובר על אחרית הימים. מדובר על כך, שפה יש רמז, מה נורא המקום הזה לאחרית הימים. צריכים להבין. מה הקשר? אבל ממשיך המדרש, תראו הלאה. שלא כאברהם, אברהם אבינו לוקח את יצחק בנו אל העקדה, ואחר כך אנחנו קוראים להר הזה איך? הר המוריה, אבל אנחנו יותר מכירים את זה שנאמר, בהר השם ייראה, בלשון עתיד, ייראה, לא יראה, לא יראה, ייראה, כך כתוב בפסוק, לשון עתיד, ולא כי יצחק, יצחק אבינו כתוב, שויצא, שימו לב, ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק גם כן יוצא, ולמקום המפגש שלו עם ריבונו של עולם הוא קורא שדה. אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר, ויקרא למקום, איך? בית אל, בית. כך אומר המדרש. כלומר, יעקב עושה דבר מעניין מאוד. אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על הקושי בלהמשיך את מורשת האבות. בואו נראה איך ממשיכים. שבוע שעבר דיברנו על ההמשכיות שאין בה שום התרגשות, כי כולם עושים אותו דבר. ככה אבא אמר, סבא אמר. אין חידוש, אין כלום, ומאוד קשה להמשיך. בואו תראו איך יעקב אבינו ממשיך ומחדש בהמשך. הזכרנו את זה כשיצחק חופר בארות. הוא חופר בארות של אבא, אבל אחר כך הוא חופר בארות שלו. אותם בארות, אותו רעיון, שיהיה מים, על בסיס הרעיון של אבא. אבל כבר יש חידוש שלו. יש חידוש בעבודת השם שלו. יש חידוש בעבודת השם של יעקב. ובואו נראה בפנים. יעקב, שנושא, הוא ממשיך את מורשת אברהם ויצחק, מציע דרך חדשה בעבודת השם. לא הר, לא שדה, אלא בית. אבל לא מדובר על התנתקות מאברהם ויצחק. לא שיש פה המצאה חדשה, אלא יש פה קומה נוספת שבנויה על ההר, שבנויה על השדה, ובנויה על הבית. איך זה? רבותיי, מי שיכול לעשות לי חשבון מהיר, כמה זה גימטריה של המילה בית? 412. יש אחד משמות הקדושים בראשי התיבות שלו, ששלושת המילים הבאות, ייחוד, ברכה, קדושה. זה אות יוד, אות בית, עוד קוף. כמה גימטריה שלהם?
112.
אם לקחתי את הבית, שזה 412, שבתוכו יש 112, כמה נשאר לי? 300. עוד שין. הזוהר הקדוש אומר, מה זה עוד שין? אברהם, יצחק, יעקב. מתי יעקב זוכה לשם ישראל? אחרי שהוא חוזר, אחרי שהוא נמצא אצל לבן, אחרי שהוא נאבק במלאך של עשיו, אומר לו, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים בתוכל. שמתם לב פעם למילה ישראל? בואו נראה. כל האבות והאימהות שלנו, כולם שם. א', אברהם, י', יצחק, יעקב, נכון? ר', רבקה, רחל, בעלה מלאה. האבות ושרה זה השין. האבות והאימהות שלנו שם. אומר הזוהר הקדוש, רק לאחר מכן שנקרא שמו ישראל, השתלים בחולה. נהיה שלם בהכל. כל המציאות הרוחנית, היסוד של עם ישראל שעתיד להיות, כמה שבטים? 12. בית. האות תו היא האחרונה באותיות בשפה העברית. זה כמו המלכות. היא מקבלת מכולם. אמנם היא הכי רחוקה מהאות הראשונה, מהאות א', מהאור. אין לה מדילה כלום, היא מקבלת הכל מלמעלה. היא כוללת הכל. יעקב אבינו קורא למקום בית, בית אל, כדי להתחיל משם את בניין יסוד עם ישראל כולו. מלמטה. כי הוא יוצא למקום של חרון אף. וילך חרנה. במקום כזה אדם צריך להיות מוגן. הוא צריך סימן. תו. אתם יודעים שאת האות תו כותבים בכמה אפשרויות. תו ובל, תו רגיל, לבד בכלום, ועם יוד. תו יוד ובל. לצערנו הרב יש נבואה עצובה מאוד, כואבת מאוד, שהנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ויתווה את התו על מצחות האנשים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, לך תעשה סימן על המצח של אותם אנשים שרחקו מהקדוש ברוך הוא, כדי שהמשחית יבוא, כולם יראו במי הוא פוגע. אבל יש שלב של קודש, הפוך. ונתתי להם יד ושם בביתי. היה סימון מי עובד השם ומי לא. יעקב אבינו לוקח את התו הזה ומכניס לתוכו את היודבט הזה כדי לבנות בית, יסוד לעם ישראל. כי כשיעקב אבינו הולך לחרן, למה הוא הולך? מה הייתה מצוות אבא? לא תיקח אישה מבנות הכנעני. הוא הולך לחפש זיווג. הוא הולך להקים בית, משפחה. הוא מניח את היסוד הראשון. מהו? בית אל. הבית שלי יעמוד על פי דרך השם. פה יהיה הבית של הקדוש ברוך הוא, כשיפתחו את הדלת, ירגישו שכינה. איך כתוב בספר בראשית אצל יוסף, אנחנו בעזרת השם נגיע. וירא אדוניו כי השם עמו. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. איך ידע המצרי הזה שהקדוש ברוך הוא עם יוסף? אומר רש"י במקום שתי דברים. אחד, דברים שבדרך הטבע לא הלך, אצלו הולך. דבר שני, כל דבר, שם שמיים שגור בפיו. אם ירצה השם, בעזרת השם. שם שמיים נמצא בבית. שומעים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום בבית. אתה יכול להביא לי בבקשה את הכיסא בעזרת השם, כן? תגיד לי, אתה חושב אולי שניסה למקום פלוני, יש חתונה? נו, בעזרת השם. שם שמיים בבית, שיש שם השם בבית, אז כתוב בפסוק מבורש, כל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם אתה מזכיר אותי, אני בא. אם אני לא מזכיר אותך, אתה לא בא. יש לך ילדים ברוך השם בבית? יש ילדים בבית? תארו לעצמכם שיש ילדים בבית. לא, כי אני רוצה שגם הוא יכתוב. אני רוצה שגם אתה תוכל לכתוב ויהיה לך עת מיד. יש ילדים בבית. עכשיו, אתם יושבים בחדר ורוצים כוס קפה. מותר לכם. יש לכם ילדים. כבוד אב, תזכרו אותו במצווה. אתם תשבו על הכיסא ותחשבו שאתם רוצים כוס קפה. מישהו יביא לכם כוס קפה? לא. מה פתאום? אבל, שלוימה, יצחק, קראת לי, אני בא, כן? תביא לי כוס קפה, יבוא כוס קפה. כל מקום, אנחנו דברים על בנים עגולים, לכולנו יש. כל מקום, אשר תקרא בשמי, יבוא אליך וברכתיך. זה נקרא שם שמיים שגור בפיו. זה נקרא בית. בית אלוקים. אנחנו יודעים שבתקופת האבות, גילוי מידת הוויה לא היה להם. שמי השם לא נודעתי להם, שמי הוויה. אבל אנחנו רואים שעומד יוסף לפני פרעה, ואומר לו, שמעתי עליך. דעת לפתור חלום. מה אומר מיד יוסף? בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. שם שמיים נמצא בפיו. אוטומטי. זה לא משהו שצריך לחשוב. אני אגיד, אני לא אגיד. צריכים להתרגל. צריכים להתרגל ששם שמיים יהיה בפה באופן אוטומטי. כן חמוד, אתה רוצה? מה? בעזרת השם. אם זה רצון השם, אני אתן לך. לא יעקב. לא יעקב. מי שהתחיל להשתמש בשם השם, ממש, אנחנו רואים אצל יוסף שזה נאמר. לפניו, חז"ל אומרים שהראשון שאמר תודה לקדוש ברוך הוא, מאז שנברא העולם, זאת לאה. שאמרה הפעם אודה את השם. עד אז אנשים אמרו תודה בכלל. אני מעריך שאברהם אבינו בסמינר שהוא היה מעביר, אז הוא היה מזכיר שם השם. אבל, כן, ודאי. ברוך השם, נכון. אליעזר אומר, ברוך השם. כלומר, השתמשו בזה. אבל בפירושים, בחז"ל, מפורש, אנחנו רואים את זה רק אצל יוסף, שהם מבארים את זה כך, שם שמיים שגרו בפיו, לא אצל אברהם. מעבדו אליעזר, אנחנו כן רואים שהוא היה רגיל בבית. בוא, ברוך השם, זה גם היה אצל לבן. זה מעניין. לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא. כלומר, בית זה שם קדוש. זה שם י' ב' קוף עם זכות אבות. אתם מבינים מה זה בית? זה בית. אבל בואו נראה הלאה. האהבה הגדולה של אברהם, שהוא מידת החסד, והיראה הגדולה של יצחק, מקבלת פנים חדשות. דרך שלישית. שכוללת בתוכה אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, יראה גדולה, מה נורא המקום הזה. עכשיו אתם מבינים למה יעקב אבינו אומר למקום נורא? כי יעקב אבינו יוצר מציאות חדשה שבלתי נתפסת. אומרת הגמרא על הפסוק, וגילו ברעדה. אומרת הגמרא, איך אפשר? גם לשמוח באהבה גדולה ובאותו זמן להיות יראה גדולה. איך אפשר? זה לא הולך ביחד. זה שני הפכים אצל האדם. שהוא שמח, הוא שמח. שהוא ירא, הוא ירא. איך זה מתחבר? לכן אומר יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה? נוצרה מציאות חדשה שיש בה גם מזה וגם מזה וזה לחבר את זה. זה נורא. זה דבר שבלתי נתפס בשכל אנוש. לכן אין מילים. לכן זה מוגדר כנורא. כי נגמרו המילים. מה נורא המקום הזה? אומר יעקב אבינו. מה נורא המקום הזה, ברוך הבא. זה בגלל שאין מילים להגדיר את היכולת לחבר בין אהבה ליראה. אנחנו יודעים בחסידות, בספרי החסידות, שכותבים אהבה ויראה, כותבים את זה עם ראשי תיבות. ויוצא מילה חדשה, אוויר. שמתם לב פעם? א' אהבה, ויראה כותבים ו' י' ר'. אויר, זה יוצא אוויר. בסדר? עכשיו תשימו לב. אם אנחנו לוקחים את המילה אוויר הזה, כן? יוצא דבר נורא מאוד. דבר גדול. כי המילה אור זה סוד, רז. נכון? רז 207, אור 207. נכון? והיוד זה אור השם. האור הזו באות הקטנה, היוד הקטנה הזו, שבה יש את כל מהות האלוקות, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, צמצם את עצמו לנקודה אחת. קטנה, עוד יוד. זה אהבה מצד אחד, ויראה מצד שני. איך אומר הרמב״ם? אם אדם מסתכל על הבריאה ורואה את ההשגחה המופלאה של כל הבריאה כולה, מתעוררת בליבו אהבה גדולה על הקדוש ברוך הוא, ויראה עצומה. וואו! זה מפחיד! כלומר, יעקב אבינו יוצר מציאות חדשה בעבודת השם, שיהודי יכול להיות וגילו בהתלהבות עצומה בפנים, והיא כבושה, היא לא חיצונית. וזה יראה. זאת היראה הגדולה. יהודי יכול להיות כל כולו בליבו, בפנימיות שלו, בוער באש התפילה, ובחוץ לא יראו כלום. הוא אפילו יעמוד ולא יזוז כלום, לא יראו תנועה אחת אפילו. זה אהבה ויראה. זה בית אלוקים. בואו נראה מי זה בית אלוקים הזה. האהבה הגדולה הזו, דרך השלישית, היא אהבה ויראה. אין פשרות. לא חצי אהבה, חצי יראה. אלא איכות של שתי מידות ביחד כדי להגיע לעבודה שלמה בכל השלמות. שזה יעקב אבינו. הסולם, רבותיי, אני מאוד אוהב את המראה של הסולם, כי הרב היה אומר, אני רוצה אנשים שיהיו סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. וזה פתגם שהוא אמר לי, שנתקע לי בראש, ברוך השם, ואני לא זז ממנו. בחסידות אדם יכול להיות עגלון שמורח את הגלגל בזפת, ומצד שני להגיד פרקי תהילים בדבקות מושלמת בקדוש ברוך הוא, וזה לא מפריע זה לזה. זה אהבה ויראה. זה העבודה השלישית שבפנים הוא בוער לקדוש ברוך הוא, אבל בחוץ הוא מורח זפת. כבוד אלוקים, אומר הפסוק, הסתר דבר. נכון, יש שיטות בחסידות של תנועות וידיים, יש איזה עניין, פעם נדבר על זה. אבל תפיסה, עבודת השם הפנימית, היא לא צריכה לדבור לידי חיצוניות מופגנת. ככל שהאדם גדול יותר, פתאום רואים שבחיצוניות הוא נהיה פשוט ופשוט ופשוט, וקשה מאוד להבחין בו. אם היינו לוקחים את גדולי ישראל בדור שלנו, הסטייפלר, חזון איש, הרב אוירבך, האדמו"ר, ולא היו מכירים אותם, לא אנשים שכל העולם מכיר אותם ורואים אותם בתמונות, והיינו נותנים להם ללך ברחוב, אני רוצה לומר לכם שבאוטובוס לא היו קמים לכבודם בכלל. חלק מהאנשים נותנים, נראו, יהודי לא, יש לו זקן, יש הרבה כמו, אתה לא מרגיש עליהם כלום, שום דבר. ככל שעבודת השם בפנימיות היא גדולה יותר, האדם מרגיש בטל ומבוטל, והוא לא עושה שום דבר בחיצוניות, כי הוא מבין שזה מה זה, מה זה נותן, להפך. והסולם הזה, רבותיי, כשהזוהר מדבר עליו, איזה מין סולם זה היה? זה היה חקיקות, שלבים שלבים חקוקים. אתם יודעים מה זה חקיקה? חקיקה זה לא משהו קו על חומר. חקיקה זה בתור החומר. זה חלק ממנו. זה לא משהו חיצוני לו. הלוחות, מה הם היו? חקוקים, זה היה בתוך האבן. לכן אומרים שיש שתי אותיות שלא עמדו בנס. כי כל אות היא תפוסה, בצד יש לה מקום לתפוס, א', ב', כל אחד תפוס גם שהוא. המם, האמצע שלה, המה עומד. הסמך אותו דבר. זה היה הנס. כלומר, חקיקה זה משהו פנימי, עמוק. זה לא משהו חיצוני. יעקב אבינו פה עובר תהליך של חקיקה, חקוק על הלוחות. משהו פנימי, ולכן הוא אומר, אין לי מילים. יש עבודה חדשה. כי אם עבדתי כל הזמן בצד של אבא אברהם, עבדתי בצד אחד. אני המשכתי מה שאבא ראה לי. יצחק היה הפוך מאבא בעבודת השם שלו. היה תקיף. הלך עד הסוף. מה שהם קוראים לו קיצוני. הוא היה ימני קיצוני כנראה מולה היום. היה לו צווי הרחקה. היה מקבל כל יום צו הרחקה מאזור אחר שהוא נמצא. כי הוא היה קיצוני. כל הצווי הרחקה האלה שהתרחקו. אם הוא היה בחברון, היו מרחיקים אותו.
לא היינו נותנים לו לעלות הר הבית.
זה ודאי, אבל אז הוא לא שאל. אחרי שהוא עשה מה שהוא עזר.
הוא יהודי לעלות שם עם סכין, וואי.
לא, אני אגיד לך, אז, או, זה לא רק זה עם סכין גם.
הוא התפלל שם.
התפלל. טוב, אנחנו לא נלך לפוליטיקה, אנחנו רק נעקוס קצת.
זה לא פוליטיקה.
כי הרבי אמר, פוליטיקה זה ראשי תיבות. פה לא תהיה כאה. כאן לא מקומך. לכן? כן, פעם הוא אמר לי את זה. כי שאלתי לו פעם, ביקשו שאני ארוץ לבחירות, למועצה פה. אנשים באו ולחצו וכו' וכו'. שאלתי אותו, נו מה אתה אומר? הוא אמר לי, פה לא תהיה קי. ומעטתי, אמרתי, אני לא מצטרף, נגמר. ואני מודה לשם. כשהוא אמר לי את זה, ברוך השם שזכיתי. לא להתקרב. זאת אומרת, רבותיי, המשמעות של חקיקה, בואו נראה מה היא אצלנו. יעקב אבינו רואה סולם, יש שמיים, יש ארץ, והתפילה מחברת את מה? כתוב שיעקב אבינו לפני שהוא הולך לישון, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו, אבני. חז"ל אומרים כמה אבנים הוא לקח? 12 אבנים. מזכיר לנו משהו רבותיי? מה מזכיר? נהדר. המזבח שבנה יהושע כשחזרו לארץ ישראל בגלגל. אבל בגלגל רבותיי זה היה סוף התהליך. כאשר לפני שעוברים את הירדן, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע שיצווה את העם לקחת 12 אבנים ולהניח תחת מצב רגלי הכהנים. ולקחת 12 אבנים אחרות מתוך הירדן ואותם לקחת לגלגל. זאת אומרת, מדהים, ה-12 אבנים הללו. אמרנו בתחילת השיעור שיעקב מניח כאן את היסוד ל-12 שבטי ישראל, לעם ישראל כולו. והאבנים האלו הולכות איתנו עד היום. והם ילכו איתנו עד לנצח. כי גם משיח בן דוד ימשיך את אותם 12 אבנים. כי זה השבטים. מה תפקיד משיח לומר? זה כהן, זה לוי, זה שמעון, ראובן. הוא יעמיד את 12 האבנים במקום. הוא יחזיר אותם לאבנים שהיו. ובספר יצירה כתוב שיש משמעות לאבנים הללו. משיח בן דוד תפקידו לומר את השבטים. כל אחד מאיזה שבט הוא. ולמה זה כל כך חשוב? כי כל שבט ושבט, אומר הארי הקדוש, יש לו שער תפילה משלו בשמיים. כי 12 השבטים התפללו כולם לקדוש ברוך הוא, וכולם התפללו את אותם התפילות. אבל לכל שבט ושבט יש כוונות מסוימות בעניינים אחרים שתלויים בשורש נשמתו שלו, שאותם הוא צריך לעשות. וזה העולם שלם. איך כתוב בפסוק? כי בי חשק ואפלתהו. בי אותיות י"ב שבטים. זה המהות של העולם. ולכן כשהסולם מחבר את השמיים והארץ, התפילה של יעקב שם, ויפגע במקום, חז"ל אומרים במסכת ברכות, ויפגע לשון תפילה. שם כמה לשונות תפילה. ואין פגיעה אלא תפילה, שכתוב ויפגע במקום. רבותיי, אתם שומעים מה הוא אומר? ויפגע במקום, מקומו של עולם, ריבונו של עולם. פוגע בלשון תפילה, מתחנן. ולכן, אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר, כשיעקב מתעורר, מה הוא מוצא שיש לו? הוא מציב מצבה, אבן אחת. יעקב אבינו שם 12 אבנים נפרדות, וכשהוא מתעורר מחלום הסולם, מהחיבור בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, ביסוד של הבית שהוא רוצה להציב לעם ישראל, מה הוא מוצא? אחד. חז"ל אומרים, רש"י מביא את המדרש במקום, שהאבנים רבו על מי ינוח ראשו של צדיק. רבותיי, נו באמת, האבנים רבו, מה הם היה שם? הדיון? כל אחד הביא אולי איזה סנגור שיעיד למה הוא יותר טוב, ויקח מבני המקום, כולם באותו מקום, כולם באותו שטח, כולם יכול להיות שהיו אפילו על אותו מטר מרובע. לא לריב, איך יכולה להגיד לבן אחד השנייה, מה הדיבורים שלה, מה הדאווין שלך? אנחנו כבר 500 שנה ביחד אחד על השנייה, מה קרה? למה אנחנו מגיע יותר? מה זה? רבותיי, האבנים התווכחו ביניהם על מה? מי יניע, על מי יניח הצדיק את מה? את ראשו. מי יהיה זה שיזכה לנוק לקבל מהראש, מהעליון של יעקב? כל אחד רצה להיות זה שממשיך את החלק המקודש ביותר של האדם, מהראש. על זה הם רבו, כביכול. הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל, שעתיד לצאת מהצדיקים הללו, אין דבר כזה. כולם יכולים לקבל מהראש, בתנאי שיש להם בית. כשהולכים בדרך של בית יעקב, דחו בנלך. ויצא יעקב, אין בעיה. אתה רוצה להיות בית יעקב? דחו בנלך. תראה מה עושה יעקב. ויפגע במקום. יש נפילה, מיד מפללים, מיד צועקים, אבא תוציא אותי. מיד חוזרים אל הקודש בור. כי אדם יודע, אומר רבי נחמן ברסלב, שכל מה שהמוראות שקוראים לו, זה לטובתו. אז גם הנפילה היא לטובה. לא ברור איך, בוודאי שלא ברור איך. לפעמים כואב. אבל טובתך. אתן לכם דוגמה. אדם שיש לו הרבה כסף והרבה ממון, אז יכול להיות שהוא משתמש בבנקים היום, זה טבעי, הכל בטלפון. אתה מעביר משכורות היום, אתה לא יודע מה העביר ומה לא העביר, אתה רק יודע, רואה נייר. אתה רואה כתוב, נכנס, אתה רואה כתוב יצא. אתה לא ראית לא את זה ולא את זה. זה משהו כזה שמשחקים במספרים בין הבנקים. כשאדם יש לו בבית יעלום, הוא רוצה להעביר אותו, הוא לא יכול להעביר אותו בטלפון. הוא צריך לעשות מסירה ביד. אם הוא לא יכול ללכת בעצמו, אז הוא מחפש מישהו שהוא מה? נאמן לו. לא אחד כזה שבערך יברח לו עם היעלום. איך הוא ידע מי? הוא ינסה לו, ינסה אותו. ישלח יעלום בערך נמוך, נראה אם זה יגיע למקום. פעם אחת ייתן לו עוד משהו, נראה אם זה מגיע למקום. אחרי שהוא רואה שהכל מגיע למקום, הוא ייתן לו זכוכית. זכוכית פשוטה, בזויף, מה שנקרא היום, דמוי יעלום. מלוטש. יגיד לו, תשמע, זה אחד מהיעלומים הכי יקרים שיש לי. תעביר אותו למקום פלוני. טוב. אותו נאמן הולך, מגיע לשם, נותן את זה ליעלומן בצד השני, הוא מסתכל ואומר, תגיד לי, מה זה? אתה עובד עליי, זה זכוכית! חוזר בחזרה למי שנתן לו, אומר לו, מה עשית לי? אתה לא סומך עליי? בוא, תראה, ביישת אותי! אמרו לי שזה זכוכית! איזה נפילה הזאת. בוא, עכשיו אני אגיד לך למה עשיתי את זה. אתה רואה את היעלום הזה? זה האמיתי. לך תעביר אותו. כי אם עמדת בפיתוי הגדול הזה, שאלה לך, יש שני יעלומים שאני אומר לך שהם הכי יקרים לי, ואתה מעביר אותם, עכשיו אתה יכול לקבל את היעלום. אז הבושות שהיה לך שם, הרווחת מהם. כי את השכר שתקבל על העברה הזו משם וממני וממנו, יעלה על כל מה שעשית עליהם. הקדוש ברוך הוא שמנסה את האדם ומפיל אותו, זה כדי לראות עד כמה באמת הוא רוצה. הכמה באמת הוא דבק בעניין. וכמו שפעם סיפרנו פה באחד השיעורים, למה יהודי, למה אנשים בכלל, שרוצים מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם איזה מפעל הפיס, או איזה צ'אנס, או חיש גד, או גד חיש, או כל מיני דברים כאלה, אף פעם לא הולך להם. כי הם מתחילים בסכום הגדול, ואחרי שבוע מוכנים לוותר על חצי, ואחרי שבועיים גם מוכנים על רבע, ובסוף מקבלים 4 שקל. כי אתה מעצמך מבקש כל מה פחות, אומר טוב, אתה לא יכול לתת לי את זה, אתה יודע. הקדוש ברוך הוא קשה לתת לך את הכל, אבל לא מבין. תתעקש, אתה רוצה את הכל. אני מגיע לך, תקבל, אם לא, לא. למה אתה מוותר? למה אתה יורד? תתעקש. לכן, כשיעקב אבינו רואה אבן אחת, הוא אומר, או, באמת הנחתי יסוד לעתיד, כי אז עוד אין שבטים, אין עם, אין כלום, תכף נראה לאיזה עתיד הוא מדבר. אני בוא נראה בפנים. לא חייבים לבחור בין האבנים. אין כבר מצב שאני צריך לבחור איזה אבן נשים במצבה. נשים את זה, נשים את זה, כי זה חלקים, לא. אלא ניתן לאחד אותם באופן שכל אחד תורם מכוחו למצבה השלמה הזו, לאבן השלמה הזו. כך זה ליעקב. כך כל דור, בכל פרט, אדם שמחפש את דרכו המיוחדת בעבודת השם, וכל אחד מן היושבים כאן, יש לו דרך מיוחדת בעבודת השם, רבותיי. אחד בבחיות, והשני בשמחה, והשלישי בעייפות, והרביעי בצעקה. כל אחד עם מה שהוא. בין כל היושבים כאן אין אחד שדומה לחברו בנקודה אחת. כל השאר אנחנו דומים. יכולים להיות אותו מאוד דומים. יש נקודה אחת שלמענה אותו אדם בא לעולם עכשיו והיא לא שווה לאף אחד אחר. כי זה עניין אישי מאוד, של הנשמה שלי ושלך 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 ושל כולנו. זה פרטי מאוד. אבל כולנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. כולנו יחד מצבה, מצבת קודש, בא כולנו יחד. כולנו צריכים לדעת, יש לנו אין ספור דרכים בעבודת השם. וזה בסדר גמור, זה נפלא, זה היופי. לכן אין דרך אחת בעבודת השם. יש כמה יהודים שיש בעולם, ככה יש דרכים בעבודת השם. וכל יהודי חדש שנולד, זו עוד דרך בעבודת השם. כל ילד בבית, זו עבודת השם אחרת. כולנו אבל צריכים לעבוד את השם. לכן, בואו נמשיך ונראה. אבל צריך לבנות את זה צעד אחר צעד, בהדרגה. ולכלול בתוכה את מלוא המשמעות של האהבה והיראה, כל אחד לפי הכלים שלו. שמתם לסולם, כמה זה בגימטריה? סמך 60, וו 6, 66. למד ומם, 70. ועוד 66. כל יעקב, קופה, ולמד 136. זה קולו של יעקב. זה התפילה. זה הסולם. סולם 136, כל יעקב. גם צום זה 136. גם ממון זה 136. דקה. תפילה. תענית. לא תעניות פרטיות. מספיק לנו מה שיש. אבל כשיש תענית, אז לשבור את הלב. לפקוט על עבודת השם שלך. לבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לך בדרך שאתה עובד אותו. כל זה מהסולם. לכן, האדמו"ר זצ"ל היה אומר שהצורך להתחדשות היא מבורכת ונדרשת. זה דבר טוב לחדש. זה חשוב, צריך את זה. בבחינה של מעשה אבות סימן לבנים. יעקב אבינו מחדש דרך שלישית בעבודת השם. והחידוש שכזה צריך להביא את האדם לעליית מדרגה בעבודת השם הפרטית והכללית. כפי שנראה מהדברים, ברור שמעצם הרצון הפנימי לחדש ולהתעלות, זה מחייב להיות באופן של אהבה. מתי בא לי לחדש? כשאני אוהב את מה שאני עושה. אז אני מחפש כל הזמן להתקדם בו. שמדען מגלה פתאום איזה תא, איזה חלק, דבר שלא היה, לא היה עד היום. פתאום הוא גילה אותו. יש לו כמה שאלות בסיסיות שהוא צריך לשאול את עצמו. קודם כל, למה הוא נועד? איזה תכלית? הרי עד עכשיו לא ראיתי אותו, עכשיו גיליתי אותו. יש לו איזה מטרה, אחרת הוא לא היה פה. נכון? למה זה? והדבר השני, איך הוא מקושר לכל מה שקורה מסביב? צריך להיות איזה קורדינציה, צריך להיות איזה תקשורת כלשהי בין מה שמסביבו. שתי שאלות בסיסיות שהוא מתחיל לחקור עכשיו, להבין. אבל מה הוא, בשאלות הללו, מה הוא למעשה העמיד בסיס? אחד, שיש תכלית, הוא רק עוד לא יודע מה. ושתיים, יש קשר אליו כל מה שיש מסביב. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו בעבודת השם שלנו, שאנחנו עושים, צריכים לשאול חידוש. אוקיי, חידשתי את הדרך בעבודת השם שלי. קודם כל, לאיזה תכלית? למה זה? מה העניין בזה? ושתיים, איך זה מתקשר למה שיש לי מסביב? אחרת אני מאבד את החידוש, אני לא יודע מה הוא. אני לא יודע גם איך לעשות אותו. כי אני בולבל. אני שומע אין ספור דרכים, אני לוקח קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, שם בסקית, מערבב, יוצא לי, קוסטה, ברוך, אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברך. שר כוח. לכן, בתחושה של, אני את שלי עשיתי, אי אפשר להישאר. כל הזמן צריך להתקדם. לחפה את הצד הרוחני של המצוות. אני מקיים מצווה ציצית. מצוין. אני את שלי עשיתי. אבל יש בפנים עומק. מה זו מצוות ציצית? מה היא נותנת לי לנשמה שלי? במה הציצית מקדמת אותי בעבודת השם? ככל שאני אעמיק לי מחפש את התכלית של העניין, יכול להיות שיום אחד אני אמצא, כמו אותו מדען שאחרי אין ספור מחקרים, אולי הוא ימצא כבר סוף סוף את התכלית. ומאותו רגע, מצוות הציצית שלי כל יום, מה היא תהיה? חידוש! זה כבר לא יהיה סתם הנחת בגד על הגוף. זה יהיה התבוננות עצומה. שאני אחשוב, עכשיו אני שם את הציצית, אני עלול להגיע למצב שאני רועד מאהבה ויראה ביחד. לכן, זה מביא לידי ביטוי את התחושה הפנימית של האדם כלפי הבורא. ואם דיברנו על עבודת אהבה, רבותיי, אהבה, אמרנו גימטריה אחד, אמרנו גם אבי, א' ב' ו' זה 13, 1 זה 13, אהבה זה 13. אנחנו מתחברים אל האחד. לכן, החיזוק של מידת האהבה חייב לבוא מתוך תוספת האהבה. יש לנו אהבה, אבל אם אנחנו נשאיר אותה כמות שהיא, הנה נובע כולה רכזים עם הראש כזה תמות, היא לאט לאט תדעך. בחיי נישואין, בבני זוג, נפגע בין חברים. אם לא משקים כל הזמן את האהבה הזו, ומטפחים אותה, אז הגן הזה מעלה כמשונים וקוטים. יש סיפור עצוב, משמח. אהבה ויראה. אני חושב שזה היה אצל הברדיצ'ובר. אני חושב. שבאו אליו זוג. סיפרתי לפעם. יכול להיות. שבא הגבר וביקש לגרש את אשתו. אמר לו, מה קרה? אבל היא כבר לא יפה. נו, בית הלל אומרים, לא יפה, היא גרשנה. קרא הרבה לאישה, ונבחנו מה לעשות, זה כבר לא בחורה בת 12, 18 צעירה, היא כבר בגיל העמידה, עם 12 ילדים בבית, עם עבודות הבית, כל מה שיש, היא לא נראית כמו אחת שעכשיו יצאה מהחופה. ואז הוא אמר לו, מה יש לך להגיד? זה מה הוא רוצה. אני כבר בת 50. הבאתי לו 12 ילדים. מאז שהתחתנו, כל מיני רק בבית, ספונג'ה, כלים, ילדים, ספונג'ה, כביסה, ילדים. מה הוא רוצה ממני? למה הוא לא זוכר לי אז? גרים את הדיליים שלו לקדוש ברוך הוא אמר, תורי ריבונו של עולם. כשקוצר דלתנו ממצרים, אמרת, זכרתי לחסד נורא, איך היינו קלה צעירה. עכשיו כבר עברו 2,000 שנה, אנחנו בגלות מכוערים. שכחת? אתה גם אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה, שכחת אותנו? היינו פעם קלה צעירה, יפה, בחרת בנו. אם אין חידוש כל הזמן באהבה בין איש לאשתו, בין חברים, היא תיגמר. היא לא תישאר. אהבה זה חידוש וחידוש וחידוש ותוספת חידוש. אם לא מוסיפים באהבה, היא נגמרת. לכן, התוספת וחידוק של מידת אהבה חייב לבוא מתוך תוספת אהבה. ובשום אופן, זה לא מתוך פגיעה במידת יראה. אני צריך כלומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא יותר, אבל זה מסוכן. כי אני יכול להתחיל להרגיש כאילו סחבק, חברים. ואיך תיזהר, לא לאבד את האיזון, יש יראה. לכן דגילו ברעדה. לכן זה כל כך קשה. לכן יעקב אבינו אומר, מה נורא המקום הזה. המצב הזה שבו צריך לדלג ממצב למצב וליצור איחוד בין אהבה ויראה. זה מצב לא פשוט, זה נורא. שחובה עלינו לקבל. אבל תורה הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר. תחילה כפה למה כגיגית. יראה. אם תקבלו טוב, אם לא פותק גבורתכם. ורק לאחר מכן, הרבה זמן אחר כך, רבותיי, וואה, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. לקח זמן עד שקיבלו את התורה מהאהבה. אבל קיבלו בסוף. זה תהליך. כמו שאמרנו, לאט לאט. יעקב קורא לו בית. הוא מרמז לקרבה והתייחדות. הבית זה משהו קרוב לאדם, זה ביתו. שם הוא מרגיש הרבה יותר חופשי בבית שלו. אדם בבית שלו הולך קצת אחרת מאשר הוא הולך ברחוב. אדם יכול לראות בבית עם פיג'אמה, עם קוטונה. ברחוב הוא לא כל כך ילך עם זה. בבית זה קרבה. משהו כזה מאוד אישי. הוא קורא לזה בית. הוא רומז לקרבה והתייחדות, שבחינת בית עולמי מכון לשבטך, בית זבול לך. וכמו שחזל אומרים, לא יתפלל, שעשו לדם יתפלל במקום פרוץ, כמו בשדה. מפני שכשהוא במקום צניעות, סגור, קירות, תחומים, חלה עליו אימת מלך וליבו נשבר. כך כתוב השכן ארוך באור החיים. כאן אנחנו רואים שההלכה אומרת שאדם צריך להתפלל בבית שיש בו חלונות. שיראה את השמיים. שלא יראה כל מה שמסביב. כי זה מבלבל. אין אינטימיות. אין אינטימיות. יש... אין... הכל פתוח. אתה לא יכול... אתה לא מרגיש חופשי. בבית שלך אתה מרגיש חופשי. שהשכינה שורה בבית כמו שאמרנו. ניתן להגיע ליותר אהבה וקרבה מהשדה בשדה. אבל זה דווקא משום שיש לבית מחיצות וקירות שיוצרות את המסגרת הבסיסית והמבדילות בין המותר והאסור, זה הבית, בין התמה והתאור ובין עובד השם למי שלא עובד אותו. כשאנחנו מקבלים לבית, זה לא בית הפיזי דווקא קירות. הבית אומר תחום שזה שלי ולכאן לא כל אחד נכנס. יש סיפור שאני חושב שהוא קשור לאדמו"רי חב"ד, לא בטוח, שהיה אחד שבא אל הרבי ואמר לו, אני לא מצליח, הלו, הוא לא עם חב"ד, איך מתפטרים ממחשבות זרות? לא מצליח, תעזור לי. זאת אומרת, תדע מה? תלך לעיירה פלוני, שם יש איזה יהודי, תפוק בזה, הוא יגיד לך. טוב, לא. חסיד בא לרבי, הרבי אמר, הוא הולך. אבל אנחנו יודעים, אנחנו רואים על החסידות בדרך כלל זה באירופה, פולין, רוסיה, ללכת זה ללכת, וחורף זה קר, וזה לא פשוט, אנחנו לא מכירים את זה, יש פה מי שכן מכיר את זה, והוא הולך, הוא מתגלגל לו ממקום למקום, בעגלה, ובחמור, וברגל, בסדר הוא מגיע ככה, קר בלילה, מגיע בלילה, חפש איפה יהודי, אומרים לו שם, הבית הזה, טוב, בחוץ שלג, קר, הוא קופה, אומר, נו, אמרתי, אני אגיע, סוף סוף יהודי, יקלת הביתה, אני אשתה כוס תה, אני אעמוד על התנור, אני אפשיר, אני חי. מגיע לשם, תכיר, רואה, דופק בדלת. כלום, אין קול ואין עונה. תכיר, רואה אנשים הולכים. דופק בדלת, יותר חזק. אולי לא שומעים. כלום. קיצור, הבן אדם, הוא אומר, מה זה? מה, קבלת אורחים כזו? לא עוזר, דופק. אין מצב שלא שומעים. הדלת לא נפתח. הוא מסכן, אין לו ברירה, מתיישב על הרצפה שם, על סף הדלת, מתקרבל במה שיש לו, ואומר, השם ירחם, אני לא מכיר אף אחד פה. לאן אני אלך? ישן שם עד אור הבוקר. כמעט קפה לגמרי שם. בבוקר נפתחה הדלת, בלי שהוא דפק. יהודי עומד בפנים, אומר, או, שלום עליך, רב יהודי. בוא, מיד לוקח אותו פנימה, מושיב אותו לתנור, מטפל בו, יופי. חזר לחיים. חזר לחיים, והוא מארח אותו באופן מופלא. אבל יש לי שאלה. אתמול, שמעת שאני דפקתי בדלת? אומר, כן, בפעם הראשונה. אז למה לא פתחת? מה אני אגיד לך? כשבעל הבית לא רוצה להכניס את מי שהוא לא רוצה, אז הוא לא פותח את הדלת. חזר לרבא שלו. שאתה לא רוצה שעם מחשבות זרות ייכנסו, אל תפתח את הדלת. זאת אומרת, שלמעשה, הבית זה המקום שבו האדם מרגיש הכי טוב. אבל הוא צריך לבוא לבית.
ההבנה שלא יפתח את הדלת.
בוא.
זה
העיניים והאוזניים. זה ודאי. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לבן אדם שבבת אחת הוא כבר ילך ברחוב ולא יראה מה שלא צריך לראות. כי לא כולם החויזים מלובלין. אבל אנחנו כן יכולים להגיד לאדם, לפני שאתה בא להתפלל, תעצור. ותחשוב, לפני מי אתה עומד להתפלל. תחשוב, שאתה הולך להוציא מהפה שלך מילים כמו אתה. ולפניך שכינה. קודש ברוך הוא. שלום. אתה. נעים מאוד. זה לא דמיון שהקודש ברוך הוא מולך. זה ממש. כלומר, לעשות, זה מה שפעם שאלתי את האדמור, שעל מה שהגמרא אומרת שחסידים ראשונים, אני רואה שאנחנו קצת מעריכים, אני מבקש מחילה. עוד כמה דקות. שהגמרא אומרת שחסידים ראשונים היו שוהים, שעה אחת לפני התפילה, שעה מתפללים, שעה אחרי התפילה. אמרתי לו, ניחא. אני מבין שעה לפני, מתכוננים. התבוננות. לא ישר, רצים, מתפללים. לא. עושים התבוננות. שעה מתפללים, נו בטח, אחרי שמתכוננים שעה לפחות צריך שעה להתפלל. כי חושבים על מה שמדברים. אבל שעה אחרי, מה אתה עושה שעה אחרי? כבר גמרתי. זהו. אני הולך לביתה. אני יכול ללכת עכשיו לשתות, כוס קפה, לאכול. הרי אנחנו רואים פת שחרית, רפואה, מלוגמה, צריך. אז כבר שלוש שעות, מה אני... בסדר, שעתיים, גמרתי. הולכים הביתה, שותים כוס קפה, אוכלים משהו. מה אני אגיד לך? שעה ראשונה באמת מתכוננים בבוינו עוד לפני מי הולכים להתפלל. ומתחילים לעשות חשבון. איזה מחשבות יש לי בראש שאני לא יכול לתת להם להיכנס עכשיו. הרי אני חשבתי על החשבון בנק שלי, ועל האוטו שלי, ועל העבודה שלי, ועל כך שיש לי איזה לקוח עצבני, וככה שמחכים לי פה, ושיש לי בעיה, ויש לי איזה צ'ק שחזר, ויש לי פה, ויש לי שם, והילד שלי בין איזה מכתב לא נחמד שאני צריך לבוא למורה. זה נמצא פה בקופסה. אז אני אומר, רגע, אני קודם כל מסדר עם כל המחשבות, ואני אומר, זה אני לא יכול לחשוב. זה אני לא יכול לחשוב. אסור לי. אבל זה מטריד אותי, זה נמצא לי בראש כל היום. נו, אז מה אני עושה? מתחיל ללמוד. לומדים תורה. לומדים תורה, אומרים תהילים, כדי להחליף את הקופסה, להחליף מגירה, לסגור מגירה, לפתוח מגירה. אני מכניס כל זה למגירה אחת, סוגר אותה, מוציא מגירה אחרת. מגירה של, של, של דברי קודש. אז הסגנון דיבור שלי והמחשבות שלי עכשיו במה? חוזרים אל הקודש. ואז אני הולך להתפלל. עכשיו בוודאי, למה התפילה לוקחת שעה? לא בגלל זה, אלא בגלל שכל הזמן המגירה השנייה רוצה לצאת. ועולה מחשבה כזו, מחשבה כזו, אז אתה מפסיק, וסוגר אותך. עוד פעם, אז לוקח זמן. אבל כשעולה מחשבה זרה, אתה לא ממשיך, אתה עוצר. כתוב בחסידות, מקובל מהבעל שם טוב, מקובלים, שבמקום בתפילה ששם עולה לך מחשבה שלא שייכת לתפילה זרה, שם השורש התיקון שלה. תעצור! תעצור! ובאותו רגע תגיד רגע, אני עכשיו אמרתי נגיד גומל חסדים טובים, ועלה לי פתאום איזה בעיה עם הצ'ק. תעצור, להגיד, גומל חסדים טובים, להמשיך, תחזור אל הפסוק, ולא לתת לזה להמשיך. להגיד, במוח, בעירור, לא בפה, כל ברור יעזור. ולהמשיך הלאה. אז הוא לוקח זמן, לפחות שעה. ומה הם עושים אחרי שעה? שהם יושבים אחרי שעה ואומרים, אוי ואבוי, כך וכך מחשבות לא הצלחתי לעצור. מה אני עושה במינכן? כלומר, בשעה האחרונה הזו, הם כבר מתכננים איך הם לא חושבים על מה שהם כל הצליחו בשחרי שלא יטריד אותם במינכן. עכשיו שלוש שעות. ובזמן הזה, איך אפשר לאכול ולשתות? אי אפשר לאכול ולשתות. אתה רואה שעברת תפילה, עמדת בני קודש ברוך הוא, ודחפת לו כל מיני שטויות שבכלל לא שייך אליו. אז איך אפשר לאכול ולשתות? זה השלוש שעות, ככה הוא הסביר את השלוש שעות של הגמרא. לכן, בואו נמשיך בפנים, כי אחרת אנחנו נגמור ב-12. אז ככה, זה המשמעות של שכינה בבית. זה ההבדלה הברורה, כמו בית שלך, זה הבית שלי. אני סוגר את הדלת, כל מה שברחוב לא אצלי, זה בחוץ. יש מותר, אסור, זה כך, זה אחרת, זה כשר, זה לא כשר, כך צנוע, כך לא צנוע. יש גדרים, זה קירות, זה מחיצות. זה הבית. ואמר עוד האדמור, אם ככה, מדוע יעקב מתפלל איפה? בשדה. אם כל עבודתו זה בית, אז הוא בשדה. איך הוא מתפלל שם? היה בונה אוהל. נכנס לאוהל, מתפלל. בשדה. אלא שאינו דומה יעקב אבינו, נשאר בני אדם רבותיי, מה לעשות? יעקב אבינו נאמר עליו, איש תם יושב אוהלים. וזו בחינת תמימות עצומה, שבכל מקום שהוא עמד, שם היה אוהל. לא משנה איפה בשדה, לא בשדה. איפה שהוא עמד, הוא היה באוהל. היה בבית. כלומר, שם הייתה בחינה של בית, שגופו התקדש להיות מה? בית לנשמה. משכן לנשמה התאורה. קרקע מופיע בליקוטי תורה של הארי, הרעיון הזה פחות או יותר, בסוף השמות. ואז הוא סולל את הדרך אל הבינה, כי הבית גם זה בינה. חוכמת נשים בנתה ביתה. חוכמה בינה. בית. וזה שאנחנו אומרים בפסוק, הבינה השם דרכנו. מהבית הזה, מהבינה, שאנחנו בונים, מתבוננים, וזה הבית. לכן, שהבית הגופני הוא עצמו הופך להיות במדרגה של בינה, אנחנו מקדשים את הגוף שלנו, זה הנשמה יש לה בית לחוכמה. כי אם יש בית, יש גם בתוכו כלים. כשאני בונה בית, אני מכניס כלים לתוכו, כדי שהבית יהיה לו משמעות, כדי שיש שימוש לבית. אדם לא בונה בית ומשאיר אותו ריק. הוא בונה על מנת להכניס לתוכו כלים, כדי שהוא יהפוך להיות בית. אבל מה הוא עושה קודם כל? שהוא בונה את המחיצות, את הגדרים. זה שלי, וכאן לא נכנס כל אחד. לכן, יעקב קורא למקום, למרות שהוא בשדה, איך הוא קורא לזה? בית אלוקים. כי שדה סתם, רבותיי אומרים בספרים הקדושים, זו בחינת עשיו, ויבוא עשיו מן השדה. סתם שדה זה בחינה של עשיו. יצר הרע שלנו, ענייני העולם הזה, זה שדה. ולכן, כשאמר יעקב אבינו מנורה, המקום הזה, תיקן את אותם הניצוצות שהיו בשדה הזה, בחינות של טומאה, על מנת לעקור את מידת יצר הרע מלאך המוות משורש העולם, שתהיה תקומה לאדם אחר שהוא מסתלק מפה. כי יש שדה, ויש שדה אשר ברכו השם, שזה יעקב. וירח יצחק את ריח בגדיו, ויומר, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. אומר הזוהר הקדוש מיד, איך כתוב בתורה? בקרי, בגדיו, בלי ניקוד, זה בוגדיו, דווקא את הצדדים, אותם מצוצות קודש שנפלו. ועליהם אומר יצחק אבינו, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. יעקב אבינו אחר כך מרים את אותם הניצוצות ומתקן אותם. לכן למרות שהוא בשדה, זה הפך להיות מה? בית. כי הוא היה בית. הוא היה הקודש. איך כתוב אצל משה רבנו? שבכל מקום שמשה הולך, שם הר האלוקים. לא משנה מה משה יהיה. במצרים, שם הקודש ברוך. זהו. הוא בית, הוא משכן. ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. זה בית לשכינה. בית לנשמה. זה אתה. לכן, וזה שנאמר, ובואו נראה עם העתיד, משיח צדקנו, במהרה יתגלה ובזה נסיים. ואולם לוז, שמהיר לראשונה, רבותיי, לוז, אומרים חז"ל, היא קשורה לחיי הנצח, וביטול של שלטון מלאך המוות. ולכן לוז קשור לגוף של האדם, אנחנו יודעים, עצם אחת יש באדם, מושמע, לוז. והיא זאת, שבקבר, יש בהבל דגרמי, אותו חלק התחתון, נפש שבנפש שנשאר אצל האדם, וממנה האדם קם לתחייה. דיברנו על זה ככה באגב, אחד השיעורים הקודמים. ואולם אומרים לך, התורה אומרת לך, היום זה בית אל. אבל לוז שמאיר לראשונה, מפה שורש קומת משיח. מבית אל. ממנורה המקום הזה. מויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. מהנפילה. איך משיח בן יוסף בן דוד נולד? מאיסור תורה. יהודה בעל קלתו. מוזר. תלר, אבל נדבר על יהודה המשיח. אתם קולטים? זה בא באופן כל כך לא ברור ממה נורא העבודה הזו. מה נוראות נפלאותיך, דרכי הבורא בלתי מובנות. הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל שזה יבוא מהצד של הגויים כדי שלא יהיה שום דבר לפגוע בזה. עשיו מנסה להשמיד את יעקב כשהוא חוזר ואומר לו בתלך איתי עצמי ובשרי אתה. מנסה לאחד אותו איתו ולגמור על העניין. אין עתיד לישראל. אומר ליעקב, את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, הרבה עבודה, לא יכול לרוץ, אתם עם סוסים, גברים לבד, חיילים חזקים, אני יש לי ילדים קטנים, תראה, אני בחור ישיבה כזה, לא יכול להיות עכשיו במרתון, לא עומד בקצב. ואני אגיע אל אדוני סעירה, יבוא היום, אנחנו ניפגש בסעיר. אבל אז כבר אתה לא תרצה לפגוש אותי כל כך. כן? לשפוט את הרסע. אז לא כל כך תבוא, תגיד לי, בוא נלך ביחד. את נעלה לי איתי. יש קצב אחר לקודש ברוך הוא. לכן, שנאמר ואולם לוז שם העיר, זה אותה עצם. ידוע הסיפור בגמרא שמביאה מאדירנוס קיסר, שחיק עצמות, שם רשעים מרכב, שאל את רבי ישוע בן חנניה, דבר מעניין. אמר לו, מאיכן אדם מגיע לעתיד לבוא? מאיפה הוא יוצא? אמר לו, מלוז שבשדרה. אמר לו ברצינות, תראה לי עצם כזו. הביא לו. לקח את זה, שם אותה במים. עצם, נמוכה במים. לא קרה לה כלום. לקח את זה, זרקת על האש. נגמר האש, העצם נשארה כמו שהייתה. לא קרה לה כלום. לקח אותה, שם אותה בריחיים. אבני ריחיים, ניסה לטחון, טחן מים. העצם נשארה שלמה, לא קרה לה כלום. לקח סדן, אתם יודעים, זה חתיכת ברזל, שעליו דופקים מלמעלה, עם פטיש כבד, לקח ויקה עליו הפטיש, התפוצץ הפטיש. התבקע הברזל. לא היה לו כלום. אבל אתה רואה? מזה קם האדם. כל מה שרצית אחות החצית לעשות, אי אפשר לפגוע בעצם.
מה נמשל?
לא נמשל, זה היה מבחן אמיתי, מציאות. עצם הלוז לעולם, אי אפשר לגע, היא לא נשארת.
דבר משהו
פיזי, פיזי, זה עצם בגוף. עצם שבשדרה.
לצערנו.
לא, זה נקרא עצם הזנב. חלק שקרוב, סתכל, זה החלק הכי קרוב נשאר בקבר. זהו. תמיד. תמיד מוצאים. או עמוד שדרה כזה, אחר, את החלק הזה תמיד מוצאים. שאלה.
במשרפות הוא לא הלך?
מה?
במשרפות הוא לא הלך?
במשרפות...
הלך
הכל. הכל הלך.
אז העצם הזאת...
אבל אנחנו לא מדברים על השואה, אנחנו לא מדברים על השואה, כדוגמה, כי השואה הייתה גזרה. גזרה נוראה. וכשיש גזרות... אנחנו לא יכולים.
הוא שרף.
נכון, ולא הצליח. כי פה לא הייתה גזרה. שם הייתה גזרה. לא עלינו, מה לעשות? כשהקדוש ברוך הוא מרשה, גם בית המקדש נשרף. אין מה לעשות. נגד השם אין עצה ואין תבונה כנגד השם. לכן, הוא האמור להקים את האדם לתחיית המתים. איך אומרת הגמרא? אומר, הקהלת רבה, אומר, כדרך שיש לוז מסוים בעולם, שימו לב, מקום מסוים בעולם שהוא לוז, ובו אין מלאך המוות שולט. הגמרא מספרת סיפור על מקום שקראו לו לוז. ושם עולה מלאך המוות. כולם שם חיו. חיו. אין מוות שם. כן, יש לו לוז באדם.
מה הלוז? מה מסיים?
לוז, זה לוח זמנים. מצוי בראשו של שדרה. והוא האמור להקים את האדם לתחיית המתים. וזה למי שפעל במידת יעקב. עכשיו תסתכל טוב, וזה גם עונה לך לשאלה שלך, יאיר. מידת יעקב זה תיתן אמת ליעקב באופן של הרבה חסד בגבורה עצומה. תראו עכשיו איך אנחנו מקבלים הדרכה מהרבה וגילו ברעדה. איך אפשר לחבר יראה ואהבה? זה אומר שצריך לעשות הרבה חסד בגבורה. מה זה בגבורה? לא להתייאש ולא להישבר ולהמשיך ולעשות, למרות שקשה. לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. וזה לא פשוט. כי לפעמים יש יהודים שמקשים עליך, ולא משתפים פעולה, והם עושים לך את המוות. אני יכול להגיד לכם, בדידי אהבה עובדה, ועכשיו אני מודה לקדוש ברוך הוא, עכשיו הבנתי. השבוע, במשך שבוע ימים, יש לי בן אדם שפוגש אותי כל יום, והוא מקשה עליי קושיות ושאלות באמונה. ואני כל הזמן, אני מתווכח איתו ואני מסביר לו, והוא לא מקבל. הוא פשוט לא מקבל. והוא התחיל להביא לי דברים מכל מיני כופרים למיניהם. והיום הוא בא אליי עם איזה ספר של איזה כופר. אמר לי, רגע, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, אני אפילו לא מסתכל על הספר. אמר לי, למה? אמרתי לו, אני עם כופרים לא מתעסק. לא מתעסק. אבל אמרתי לו, אני צריך להגיד לך משהו. אין דבר כזה שאלות באמונה. ופה אני רוצה להרער פה יסוד של סגנון דיבור. כי אמונה זה לא דבר שאפשר לשאול. אמונה זה במקום שהשכל נגמר. שאלה זה במקום שיש שכל. אני שואל, אז אני צריך להבין. אז אני צריך לדעת. אין דבר כזה שאלות באמונה. יש שאלות לביסוס האמונה, לחיזוק האמונה, אבל לא באמונה. שם אין מקום לשאול. כי אין מקום להסביר. כי שם אני רק מאמין. ואמרתי לו, תפסיק כבר להגיד שיש לך שאלות באמונה, כי אין לך אמונה. אתה רק מחפש תירוצים. אז אין לך שאלות. כי על השאלות שלך באמונה, קל לענות, זה לא בעיה. על תירוצים אני לא יכול לענות. איך אני אענה על תירוצים? כל הרצון שלך להכחיש מציאות הבורא, או לפקפק באמיתות התורה, זה רק בגלל שאתה רוצה, יהיה לך נוח לעשות מה שאתה רוצה. כי אם אתה באמת תגיד שיש קודם ברוך הוא, והוא משגיח, אז איך אפשר לעבור על המצוות? יש שכר, יש עונש, יש דין, לא נעים. אבל אם הוא איננו, או התורה לא בדיוק אמת, וזה המצאה כזו, אז אפשר, כי זה בסדר. אני יכול לומר מה שאני רוצה. אז במילים אחרות תגיד שאתה רוצה לפרוק עול, רק אתה מחפש תירוצים, איך לעשות זה טוב. אתה קורא לזה קושיות. ופעם היה פלגם חסידי שאומר, שאם מאמינים, אין קושיות. ואם לא מאמינים, אין תירוצים. זה הכל. הוא שתק. אמרתי לו, אתה רוצה שנדבר על ביזוז האמונה? אתה רוצה שעכשיו נלמד לחזק את האמונה? בוא נתחיל. אבל תשים לב, אתה מודה שאתה מאמין או לא? אם אתה מאמין, אז במה אתה מאמין? אני מאמין שיש בורא לעולם. אמרתי לו, יופי. אז אם אתה מאמין שיש בורא לעולם, אתה מאמין שהוא גם נתן תורה? כן. אתה יודע, אם הוא נתן תורה, אז הוא מחייב אותך ואותי אותו דבר. כן. אבל, רגע. עכשיו בוא נלמד. עכשיו נלמד סדר התורה, הוכחות על קיום הבורא מתוך המציאות. עכשיו יש לנו סדר לימוד ארוך, אפשר להתחיל ללמוד. יהודים לפעמים, שבוע ימים הוא רודף אחרי, בעניין הזה. שבוע ימים אני לפחות שעה, שעה וחצי, הוא בא לישיבה, ואני שעה וחצי כמעט ממוצע בשיום, איתו. ורק היום הצלחתי לשים סוף לסיפור ולהזיד אותו למישור אחר. עכשיו הבנתי לה, רבותיי, זה לעשות חסד עם היהודי הזה ולהחזיר אותו אל אבינו לשמיים בגבורה. כי אגיד לכם את האמת, מספר פעמים השבוע רציתי להגיד לו, תשמע, עזוב, שתחליט שאתה מאמין תחזור אליי, כי חבל, אנחנו מבזבזים את הזמן. רק לא, אמרתי לו, אם אני אגיד לו את זה, לך תדע אם הוא יחזור. זה חסד בגבורה. ולכן, התגברות על היצרים שלנו ומציאת חובה בחבר, לא חובה מצד ללמד עליו דין, אלא אני חייב לו. אני יש חב לו חוב לעשות איתו חסד, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, באופן שתפארת לא מן האדם, כמו שאומרת המשנה באבות, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. רוצה לדעת שבאמת הוא הולך בדרך ישרה, שיסתכל מה אנשים מסביבו אומרים עליו. אם תפארת לו מן האדם, אומרים שהוא יהודי טוב, זה בסדר, הוא לא גאוותן, הוא לא קעתן, הוא לא זה. שידע שהוא הולך בדרך ישרה. רק כך יש לוז, יש המשכיות, יש בית שער השמיים. הבית הזה של 12 השבטים שהם יחד, זה שער השמיים. שער השמיים, רבותיי, הוא המקום שכולנו נושאים אליו עיניים, שיקבלו תפילתנו. אז אבא אומר,
רגע, מה זה הלוז של כלל ישראל? יש תחייה לא רק
לה... אני יודע... לא, אז דיברנו עכשיו.
אז מה הלוז?
הלוז של עם ישראל זה אהבה ולקרב אחד השני לקרוב.
זה הדבר שלא עונה
עליו. זה הדבר היחיד שעונה על הכל. כי אנחנו יודעים שעכשיו הגאולה העתידה באה רק על דבר אחד מרכזי, והוא מה? אחדות ישראל. זהו. זה הדבר היחיד שעוצר אותנו. אומר הסבא, חידוש עצום, אני רוצה להגיד לכם ש... כל כך רציתי להגיד לכם את זה, חיכיתי לפרשה הזו. כי יש בזה עניין שקשור לגלגולי נשמות, והוא יסוד. אנחנו רואים, כאשר יעקב קורא לנשותיו לשדה, מדבר איתם על הציווי של הקדוש ברוך הוא לחזור לארץ ישראל. כמה דברים. קודם כל, בראשית לכל, אנחנו לומדים פה דבר חשוב. כשרוצים לדבר על דברים שלא כל אוזן צריכה לשמוע, יוצאים. עוד פעם, ביצא. יוצאים החוצה, לשדה, במקום שאתה יודע שאין אף אחד, אתה יכול להגיד דברים בשקט, ואף אחד לא ישמע. זה אחד. שתיים, העניין של בודדות. כשרוצים באמת לדבר דברים מהלב, רוצים לשפוך שיח, שקט, רציני, יוצאים לשדה. יעקב קורא לנשותיו לשדה ואומר להם את הציווי, ואז הם אומרות לו, מה, בוודאי. ואנחנו לא מחויבות בכבוד אבא בכלל. ולמה? הלא נוכריות, כן נוכריות. אומר, הלא נוכריות נחשבנו לו. מתייחס אלינו כאילו אנחנו זרים. זרות. אנחנו הבנות שלו, מכר אותנו בכסף. בעבדות 14 שנים עבדת. כאילו אנחנו איזה סחורה. בואו תסתכלו מה קורה. אומר הסבא, בהיכל הברכה, הלא כתוב מלא וב. והוא מיוד בית פעמים שכתוב עם וב, מלא. והכוונה כי הלא שם אלוהה, שם של הקודש ברוך הוא, לבוש הנשמה, שימו לב, דבר עצום, למי שעדיין בעזרת השם עוד יוריד נשמות לעולם הזה, ואנחנו הסבים, צריך להגיד אל הנכדים שלנו, לילדים, שידעו איך להביא, מה הם מביאים לעולם, שנשמה יורדת לעולם, היא יורדת עם שם אלוהה, שנותן האבא לבנים. וזה חיוב כבוד אביהם, לכן הבנים חייבים בכבוד אביהם, שמכבדים אותך, הם מכבדים כבוד שמיים. לכן הגמרא בקידושין אומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמרו כל הגויים, זה אלוהים מיוחד, הוא דואג לכבודו. לא יהיה לך פסל, מסכה, הוא דואג לכבוד שלו, שהוא יהיה לבד. כן, ככה אמרו אומות העולם. שאחר כך שמעו שהקדוש ברוך הוא מצווה באותו מקום, קבל את אביך ואת אמך. אמרו, זה משהו חדש. זה אלוקים אחר. כי חשבנו שהוא דואג רק לעצמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא פסל, לא מצכה, לא כלום, רק אני. לא, לא. וגם אביהם. ישווה כתוב בין כבוד שמיים לכבוד בשר ודם, כך אומרת הגמרא. זה השורש של מצוות כיבוד אביהם, זה בגלל שהאבא והאימא מורידים את הנשמה לעולם, וכוחם. לכן האב חייב, הבן חייב בכבוד אביו, הילדים חייבים בכבוד ההורים. לכן, אומר הסבא, שאמרו לו כך, שאחר שמתברר הטוב מן הרע לגמרי, כי אנחנו יודעים שאנחנו בעולם מעורב טוב ורע, לא יהיה שייכות בבנו עם אביו, אלא אם כן הם משורש אחד. אנחנו רואים ש... אב יכול אם כך להוביל ילדים לעולם שלא מהשורש שלו, אלא בגלל השגחת הבורא הוא צריך לעבור דרכו, אם זה בעניין גלגול לנשמות, אם זה עניין של החזרת חובות של נשמות, אבל זה לא השורש שלך, אלא זה צורך של תיקון. יש סיפורים כאלה רבים, לא נזכיר אותם עכשיו בגלל השעה, אבל אם יש שורש שלך, הם יהיו שלך כל הזמן. וזה מה שאמרו לה בנותיו של לבן ליעקב, הלא שלנו כבר התברר. ברגע שהתחתנו איתך, והפכנו מעובדי עבודה זרה לעבודות השם, ואנחנו גמרנו, מאמינים בשם השם, מאמינים באחד, באהבה ויראה, בדרך העבודה שלך יעקב, התבררנו לגמרי. לכן הוא מתייחס אלינו כמו אל נוכריות, היינו לו. לא מכיר אותנו. כאילו, מה הם עושים אצלי בבית? אוכלי חינם. פחות נרוויח עליהם. ואין לנו משה אחים, השורש שלו. לכן לא חייבים לכבודו בכלל. אתה רוצה שנלך, הולכים. אין לו אבא, לא צריכים להגיד לו, צריכים לבקש רשות. כלום, מי הוא? אין לו איתנו כלום. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש בית, בית יעקב, שכתוב עליו, היה בית יעקב לכו ונלכה, ויש בית אחר. הוא היה בית יעקב לאש ובית איש, סליחה, בית יעקב לאש ובית עשיו, בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. אש לאהבה, אש שנה וציה יש בבית יעקב. ויוסף, מזרעו של יעקב. מה יהיה איזה בית יש אצל עשיו? קש. וזה הכל עולה בלהבות. כל הרשעה כעשן תכלה. כולה. כי הקדוש ברוך הוא יבער ממשלת זדון מן הארץ. יהי רצון בעזרת השם, השבת הקדושה שמתקרבת אלינו, שנזכה לבחינה הזו של ויצא. שנצא מתוך מה שאנחנו נמצאים. נחפש להתחדש באהבתנו לקודש ברוך הוא. תוספת התחדשות, תוספת אהבה. ונבנה את הבית הפנימי שלנו. באופן כזה שאנחנו נעשה חסדים עם הבריות. קודם כל, עם הקרובים אלינו, האישה והילדים. בגבורה. למרות שזה קשה. ולפעמים הם נורא נורא מרגיזים אותנו. לפעמים מוציאים אותנו מדעתנו. חסד בגבורה. אהבה ויראה. אז נזכה למדרגה של יעקב. מידת התפארת. תפארת לא מן האדם. לכן אומרים, אם אתה רוצה לדעת מי הוא האדם, את מי צריך לשאול? את אשתו והילדים. לא את החברים בעבודה. אתה רוצה לדעת, תראה מה קורה בבית. לכן חזל היו אומרים, ומספרים שהם הולכים ברחוב, היו שואלים ילדים, פסוק לפסוקך, או לפי שאלה של הילד, שואלים אותה, היו רואים לפי התשובה, איזה הנהגות יש בבית? כבר ידוע הסיפור על רבי יהושע, שאמר שניצח אותו תינוק אחד, שראה אותו הולך ברחוב עם סיר מחוסה, אמר לו, מה יש בסיר? אז אמר לו, אם אמא הייתה רוצה לדעת, אז היא הייתה מרימה את המחסה. אם לא, אם אמא הייתה רוצה שכולם ידעו מה יש בסיר, אז היא לא הייתה שמה מחסה. אז אם היא שמה מחסה, אז למה שאני אגיד לך מה יש בסיר? אמא רוצה שזה יהיה מחוסה. זה דברים ברורים בבית. מה שלא צריך להיות בחוץ, לא בחוץ. מה שלא מחוסה, מחוסה. וזה לא משנה מה שואלים. רבי יהושע, אתה צריך להגיד את המחסה? הנה רבי, בבקשה, אתם ברוכה. רבי יהושע, סליחה כבוד הרב. מחוסה. זה בית. זה גדרים. זה מחיצות. זה דברים ברורים. אני רוצה לברך אתכם שיש שבת של שלום. שבת של שמחה. שבת של יוד בכסלב. זוכרים? יוד קטנה. מידת גאווה, כעס, מחר. להתגבר על הכל, לא לריב עם האישה. כדי, על כלום, לא עם הילדים. כדי שנוכל לזכות באמת לקבל את הערת שבת. ועוד כלי להערת חנוכה שמתקרב ובא, כי נזכה לאורו של משיח במהרה בימינו, אמן ואמן.